Idok'u inan. İdok.
İdok inan. Oh, יש גם שיר.
עיוור בשבילים יש ים כחול שדות מוריקים מדבר של חול וימים סתם ריקים שיעצור לו הזמן מלכת כאן ועכשיו כאן ועכשיו גבולות שבין שרב לשלך
כן, עידו קינן, מה אנחנו שומעים בעצם?
השמעת בכורה של שיר מהפרויקט של גבריאלה בביצוע סיוון תלמור. הפרויקט הזה נולד כאשר גבריאלה איילון, אישה היום בת 76, גילתה, התגלה אצלה סרטן, סרטן קשה, סרטן הריאות, ובוא נשמע אותה במילותיה.
כל הפרויקט הזה נולד ממקום של בעצם פרידה. אני חליתי בסרטן ריאות, מאוד מאוד, כבר היה בגודל מאוד גדול, ולא ידעתי איך אני אצא מזה, ועברתי ניתוח, קריטת ריאה, שמאלית עליונה, 7 סנטימטר, כיוון שסרטן ריאות ידוע במחלה הקשה שלו, אז חשבתי שזה בקלות יכול איכשהו להתפרץ. מאז עברו דרך אגב 4 שנים, זה היה ב-2017. וחזרתי הביתה והתחלתי לכתוב שיר פרידה ורציתי לשיר מזכרת בעצם אלה שאני חשובה להם
וואו תשמע
כן.
מרגש וואו. ביותר
כן אגב היא כמו שאמרה עברו 4 שנים והיא בינתיים בריאה ולא הייתה חזרה של המחלה אבל בינתיים צריך לגייס המון אומנים חמי רודנר זבה בן ארז לבריה אמיר לב דודי לוי תנה דיני אריק סיני, כרגע יש גיוס המונים בהדסטארט לאלבום הזה, והוא מתוכן לצאת ביוני השנה, גם בדיסקים וגם בוויניל. עכשיו בואו נדבר על הקשר בין הביטקוין להתקוממות האזרחית בקזחסטן. כמו שאתה יודע, קריאת ביטקוין, קריאה זה שם, זה במושאל, מתבצעת על ידי מחשבים שבצעים פעולות חישוב וצריכים הרבה אנרגיה, אז קוראי ביטקוין בעצם אנשים עם מחשבים מאוד חזקים שמחוברים לחשמל ויש להם מיזוג והם מבזבזים הרבה אנרגיה כדי לכרות את הביטקוין הזה אגב המייסד, אחד המייסדים של קרן מוזילה שאחראית על דפדפן פיירפוקס יצא במילים קשות נגד החלטה של הקרן לקבל תרומות בביטקוין ובעקבות הדברים שלו הם החליטו להשעות את זה בינתיים מה שקורה, קורה ביטקוין, מחפשים מקומות שבהם החשמל זול והרגולציה חלשה, הם היו בסין, וכשהממשל הסיני אסר על קריאה במים, שנה שעברה, הרבה מהם עברו לקזחסטן הסמוכה, החשמל ב-70% חם והשאר גז טבעי, היה זול וזמין, המדינה קיבלה אותו בזרועות פתוחות, היה דוח ממשלתי שקבע שהם הולכים לקבל 1.5 מיליארד דולר, קופת המדינה, בחומש הקרוב מהביטקוין, והוא אכן הפך לתעשייה משמעותית במדינה, לפי מדד של אוניברסיטת קיימברידג', קזחסטן הגדילה את חלקה בשנתיים, מ-2019-2021, מ-1.4% ל-18% מקריאת הביטקוין בעולם. זאת אומרת, קזחסטן הייתה מקום שני אחרי ארצות הברית. הבעיה היא שההבטחה של הביטקוין הכזיבה, כי אתה יודע, הביטקוין הזה, כמו שאמרנו, מתבסס, היצירה שלו מתבססת על אנרגיה זולה, ויש משבר אנרגיה בקזחסטן, הנשיא, קסים ג'ומארד טוקאייב אמר בסוף נובמבר, אנחנו מדינה מספר 2 בקריאת קריפטו, ואנחנו כמעט לא רואים צועה פיננסית מזה. זה מתחילו באמת להגדיל, להעצים ולהסלים את הרגולציה, את האכיפה, את הכתבת החשמל. עכשיו, בתחילת השבוע פרצו מהומות במדינה, כמו שאתה יודע, וביום רביעי הממשלה סגרה את האינטרנט, כמו שנהוג במשטרים בעייתיים כדי למנוע מהמשינים להתרגל. כמה שעות אחר כך נרשם חיתוך של 12% בכוח החישוב הגלובלי של הביטקוין, ושער הביטקוין ירד ביום אחד מ-47,000 ל-45,000 דולר, והיום שלושה ימים אחרי סגירת האינטרנט הגיעה ל-41.6 אלף דולר. זה שער שבפעם האחרונה ראינו בסוף ספטמבר. אז כמו שאנחנו רואים, הכלכלה של הביטקוין מושפעת מאוד מסכסוכים, ממרידות ומהגישה לחשמל זול, ולא בטוח שהפרויקט הזה הוא, בוא נגיד, וייבילי במסגרת המלחמה בהתחממות הגלובלית. ונסיים בעוד משבר עולמי, שהפעם יש לו אולי תוצאה חיובית מפתיעה, מדפסות ומשבר השבבים. יש לך מדפסת בבית, באולפן?
כן, לא, האמת שאני מהבית היום, כן, יש מדפסת, ודאי.
כן, אז יותר ויותר אנשים משתמשים במדפסות בבית, זאת אומרת, המעבר לעבודה מהבית הפך את זה לחלק מהכלים היומיומיים כמעט, והמחיר בעצם של הדפסה עבר מהמעסיקים לאנשים פרטיים. אתה יודע, אנשים פרטיים גם מדפיסים בעבודה דברים שלא קשורים לעבודה, אז אין משרד, אתה מדפיס את זה בבית. עכשיו, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים, הרבה בדיקות שעשו, שהמחיר של דיו מקורי הוא פסיכי, הוא יכול לעלות יותר מדם, יותר מפלזמה, יותר משמפניה יקרה.
אגב, מה שכן, דיו לא מקורי הרג לי את המדפסת, והיא מתקשה להתאושש מזה עד היום.
ברצינות. אז זה מה שאומרים. עכשיו, היה מחקר לפני כמה חודשים של ארגון צרכנות בריטי בשם וויץ', והם אומרים שם, רוב האנשים לא משתמשים בדיו חלופי, חלק מהחברות מדפיסות, מכניסות במדפסות טכנולוגיית נזק, ניהול זכויות קניין, DRM באנגלית, זה ממש מונע ממך לשים דיו חלופי, המדפסת לא תעבוד. יצרניות אחרות רק מקפיצות אזהרה, ואכן במקרה שאנחנו מדברים על קנון, יצרנית מדפסות, שאמרו שאפשר להשתמש במדפסות במחסניות חלופיות, אבל הן לא מותאמות לטכנולוגיה, הן ייתנו הדפסות פחות טובות, ויפיגו את האחראי. עכשיו הגיע המחסור של השבבים, ושבבים הם אחד האלמנטים שהם מוטמעים במחסניות המקוריות. זאת אומרת שהמכשיר רוצה לזהות מחסנית מקורית, הוא פונה לשבב שלה ומזהה אותה. קנון נאלצים עכשיו בגלל המשבר של השבבים שנובע מהמון המון סיבות, ואנחנו מרגישים אותו בהרבה תעשיות, אז היא נאלצת עכשיו, ככה יודיע, לייצר מחסניות בלי השבבים. והיא נתנה מין תפריט כזה, מין הסבר כזה, איך להפעיל בכל זאת את המדפסת. זה בסך הכל, אתה יודע, ללחוץ, אוקיי, כן, המדפסת, האם אתה משתמש האם יכול להיות שמשתמש במשהו חלופי או לא מקורי, או שהטונר ריק, המחסנית ריקה. בקיצור, הם נותנים הוראות כאלה. עכשיו, אמרנו שקנון כן מאפשרת להשתמש בדיו חלופי. מה קורה עם היצרניות שלו? אם יצרניות נוספות ילכו בעקבות קנון בגלל המשבר הזה ויתחילו להוציא מחסניות ללא שבבים, אם החלופה היא לא להוציא מחסניות ולא למכור, אז יכול להיות שגם יצרניות אחרות כאלו שמגבילות את השימוש, לא מאפשרות אותו, יצטרכו לאפשר. זאת אומרת, יצטרכו ללמד את הצרכנים איך לפתוח את החסימה. וברגע שאתה פותח את החסימה, אתה תשתמש בה גם להוזיל את ההוצאות שלך. אז זה משהו שיכול לקרות. מצד שני, יכול לקרות גם, אתה יודע, כתוצאה מזה, יכול להיות שיצרניות מדפסות יעלו את המחיר של המדפסת עצמה, כי הן נוטות לפתות את עצמן על הירידה במחיר הדיו, או ירידה במחירות כן. הדיו, ויכול להיות שהן ינקטו במה שנקרא התיישנות מכוונת, זאת אומרת, מכשירים שמפסיקים לפעול, לא כי הם לא טובים כבר, אלא כי התוכנה אמרה להם, ויפעילו איסור או הגבלה על הזכות לתקן. זה שתי מגמות שקיימות בעולם הטכנולוגיה, ופוגעות לא רק בצרכנים, אלא גם בסביבה שמתמלט להרבה זבל אלקטרוני שלא היה צריך להגיע לשם.
נכון, נכון. עידו קינן, תודה רבה.
תודה, להתראות.